לפני שנתחיל היום, סטרייק לפודקאסט הקודם, במשמר החברתי עדכנו אותנו שהגיעו מתנדבים חדשים בעקבות התוכנית ששידרנו על איך לוחצים באפקטיביות על נבחרי הציבור. זו התנדבות באמת מיוחדת ומומלצת, ואם אתם תוהים על מה אני בכלל מדבר, מה זה השטויות האלה, פשוט תחזרו לפודקאסט הראשון שהקלטנו, ובכלל, תעשו כבר מנוי באייטיונס או בכל אתר ממנו אתם צורכים את הפודקאסטים שלכם, ואני מזכיר לכם, אפשר גם להוריד את הקובץ כולו לנייד מהאתר של 100 ימים של שקיפות. אז מדי תוכנית אנחנו בודקים יחד איך מתקבלות פה החלטות. אבל היום משהו קצת שונה. מה קורה להחלטות אחרי שהן מתקבלות? כן, לאן ההחלטות הולכות בחורף? אחרי שהגיעו לכל ההסכמות, שהמדפיס הממשלתי כבר הדפיס את הנוסח הסופי, והמציאות, לפחות רשמית, שודרגה. זה קורה כל שבוע כמו שעון. יום ראשון, 10 בבוקר, ראש הממשלה וכל השרים מתכנסים כולם יחד. ישיבת ממשלה. אתם רואים את זה בטלוויזיה כל הזמן. גם עיתונאים מוזמנים לפוטו-אופ, זה נקרא. פוטו-אופורטוניטי, הזדמנות תמונה. זה השניות הראשונות של הישיבה. יש במשרד ראש הממשלה באותם רגעים אווירה משוחררת יחסית. בדרך כלל עיתונאים שמחכים שם בצוואר המסדרון, לפני חדר הישיבות, מושכים בשרוול של כמה שרים, מחלצים מהם ציטוטים על הנושאים הבוערים באותו שבוע, ואז...
בוקר טוב. היום אני מביא לממשלה את המלצות הוועדה להגברת התחרותיות, מה שקרוי ועדת הריכוזיות. אנחנו רוצים להגביר את התחרותיות במשק על ידי צמצום הריכוזיות, צמצום או ביטול קרטלים ומונופולים. כשיש יותר תחרות, המחירים יורדים.
נתניהו, ראש הממשלה, נותן דברי פתיחה. התקשורת תצטט אותו, ובעשר וחצי בבוקר השרים יפקידו את הניידים שלהם בכוורת מחוץ לחדר, או אצל העוזרים שלהם, ו... הדלתות נסגרות. ומאחור הדלתות האלו בעצם הכל קורה. לא מוגזם מצידי לומר שזאת הישיבה השבועית החשובה ביותר שמתקיימת במדינת ישראל. זו למעשה ישיבת הדירקטוריון של המדינה. שם מחליטים להקציב תקציבים, להתקין מינויים, לאשר מתווים, לשנות סדרי עולם. רוב המוחלט של ההחלטות האלה, תבינו, הן מתקבלות שם, וזהו, הן סופיות. כלומר, אין דיון נוסף, הן לא צריכות לקבל אישור של הכנסת. ההחלטה שעולה לדיון כזה נקראת הצעת מחליטים. ולאחר שתתקבל היא תקרא החלטת ממשלה. כך למשל עבר מתווה הגז, ואפילו תוכנית לחיזוק הצפון, ועוד אלפי החלטות. השרים, כפי שאתם מדמיינים, מאוד מאוד אוהבים את המסלול הזה. זה קבלת החלטות בלי כל הלכלוך הזה של הכנסת. התקבלו ככה 1,100 החלטות בשנה הראשונה של הממשלה הנוכחית.
אנחנו נקבל היום שורה של החלטות. הממשלה תצפיע היום על הצעה של השר לביטחון פנים. אנחנו מדהים היום לממשלה בשורה גדולה לעסקים קטנים.
אבל דבר אחד מוזר... קורה אחרי שההחלטות האלה מתקבלות.
יש המון החלטות ממשלה, למשל התוכנית למתווה הפשרה בכותל, או התוכנית לפיתוח כלכלי של הצפון, או החלטה לצמצום העוני ברשויות המקומיות, או אולי עידוד השימוש בתחבורה הציבורית, או למשל התוכנית הלאומית למניעת עישון.
משהו מכל אלה קרה?
מכל אלה? שום דבר.
זה תומר לוטן, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח. וזה רק רבע מהסיפור הלא יאמן שיש לי בשבילכם היום.
שקוף. הפודקאסט של תומר אביטל. העיתונאי העצמאי תומר אביטל יוצא לבדוק איך באמת בנוי המנגנון הישראלי.
אז תומר, בוא נתחיל. אני אזרוק כמה החלטות שהממשלה קיבלה, כלומר שהשרים כבר אישרו, ותגיד לי מה קורה איתן.
על הכיפק, יאללה, בוא נעשה את זה.
אוקיי, תוכנית הצפון.
תוכנית הצפון אושרה לפני שנה בממשלה, בינתיים ההחלטה הזאת מתמסמסת ולא נכנסה אפילו לתקציב המדינה הקרוב.
ומה עם מתווה הפשרה בכותל המערבי? קראתי על זה המון.
כן, היה דוח ממשלתי, צוות שלם שישב כמעט שנתיים על יצירת מתווה, עבר בממשלה ומאז שום דבר.
תוכנית לצמצום העוני?
כן, בעקבות דוח אלאלוף, אתה זוכר?
כן.
איך לצמצם את העוני?
כולנו חבר כנסת.
בדיוק, אז הממשלה כתבה תוכנית נהדרת בעניין הזה שמוסמסה על ידי הרשויות החזקות.
כלומר, כלום.
שום דבר.
חשבת על הנייר. העברת מחלי האמוניה ממפרץ חיפה?
זה סיפור ארוך מאוד, הוא נמשך כמעט למעלה מעשור, למרות שבזמן האחרון היא קצת עיסוק במכרז שלו, אבל בפועל המפעל הזה עדיין נמצא בחיפה ועוד לא עבר לנגב.
אוקיי, ואני מבין שאלה דוגמאות, תן לי מספרים.
אז תראה, בשביל לדבר על המספרים צריך להבין כמה החלטות עוברות כאן בשנה. ממשלות ישראל וכל הממשלות לאורך כל השנים מייצרות אלפי החלטות בקדנציה. בממוצע אנחנו מדברים על בערך 900 אלף החלטות בממשלה בשנה.
900 או 1,000.
900 כן. או 1,000 החלטות ממשלה עוברות כאן, בכל הממשלות, לאורך השנים, זה לא רק מאפיין של הממשלה הזאת, אבל צריך להסתכל טוב על המספרים. מתוך ה-1,000 האלה, בערך 200 או 250 החלטות, הם מה שאנחנו קוראים להם החלטות ביצועיות. כלומר, כל השאר זה כל מיני החלטות טכניות, מנהלתיות וככה, אבל ה-250 האלה זה החלטות שיש בהן תקציב, יש בהם רגולציה, יש בהם כל מיני הפעלה של תוכניות, יש בהם הפעלה של בירוקרטיה, כלומר, תוכניות חשובות, משמעותיות, בכמעט כל תחום שאנחנו רוצים בחיים שלנו.
כמו מניעת עישון, צמצומון, מה
שדיגמה של גם. בדיוק כמו כן. החלטות שהזכרנו, כמו נושאים כמו בתחום הדיור, בתחום התחבורה, בתחום הסביבה, הרבה מאוד החלטות.
מי יוזם אותן?
החלטות מגיעות מכל מיני מקומות, בדרך כלל משרדי הממשלה עצמם יוזמים אותם, כלומר הרבה מאוד החלטות ממשלה הם פרי עבודה של פקידות, דוחות ציבוריים, ועדות מהסוג הזה. יש גם החלטות שבאות מהפוליטיקה, כלומר נקרא לזה מתוך הקואליציה יש רצון להביא החלטות כאלה ואחרות, אבל כשאתה מסתכל על החלטות ממשלה, במיוחד בשנים האחרונות, אתה מגלה שרובן הן החלטות מאוד מקצועיות, מאוד רציניות, כתובות היטב, יש בהם תקציב, יש בהם אחראים, יש בהם הרבה פעמים לוחות זמנים, כלומר יש פה התחייבות ציבורית מהזן המשובח ביותר.
בסוף ממשלה צריכה למשול, שופטים צריכים לשפוט, ויותר מדי שנים השופטים והיועצים נכנסו לתוך המרחב של המשילות, באנו למשול.
אז תומר, מה שאתה אומר בעצם זה שאולי הם באו למשול, אבל זה משעמם וקשה ומפרך. אז הם החליפו את באנו למשול, לא יודע, באנו לכתוב סטטוסים בפייסבוק, לצייץ בטוויטר, רק שפה זה, שם, יותר נכון, צוקרברג צריך לאשר, ופה, איפה זה נתקע?
כן, האמת שמשהו מאוד מוזר קרה למילה משילות פה בשנים האחרונות. היא מילה שהפכה להיות מאוד שגורה בפיהם של כל מיני שרים, באנו למשול, באנו לעשות, באנו לבצע. בעוד שהמילה הזאת בעצם מתפרשת רוב הזמן כאיך לנגח כל מיני שחקנים כמו בית המשפט העליון ושחקנים אחרים, במקום להתעסק בבעיות האמיתיות של המינהל הציבורי בישראל. זאת אומרת, קשה לבצע החלטות, באמת קשה. והשרים שלנו צריכים לדבר על משילות במובן הזה שהם צריכים לטפל בבעיות היסוד של המינהל הציבורי, של הבירוקרטיה הישראלית, של הקושי להניע החלטות, ולא בעצם לבעות ולהיכנס חזיתית בכל מיני שחקנים שמפריעים להם לעשות את זה.
בוא נראה סטטיסטיקות של יישום החלטות כאלו, ואיפה הן עומדות. אז כמה לפי מה שאתם בדקתם לא מיושמות בכלל?
אנחנו מדברים על בערך 15% אולי 20% של החלטות שאפשר לקרוא להן מתות. כלומר, ממש לא שקועות באדמה, אף אחד לא מתעסק איתם ולא מקדמים אותם.
אוקיי, על כמה אחוזים אפשר לתת צלשים שבאמת...
בערך אחוז דומה של גם 15-20%, אנחנו מדברים על החלטות שמבוצעות ככתבם וכלשונם ובזמנם.
אז הגענו ל-30%, מה עם כל השאר?
זהו, אז יש בערך 60-70% מהחלטות הממשלה נמצאות באיזה מצב של בתהליך יישום. זאת אומרת, משהו מסוים קורה איתם, לא תמיד בלוחות הזמנים, אולי רק סעיפים מסוימים קרו בתוך ההחלטה, ומהותית היא עדיין לא הוגשמה. כלומר, אנחנו לא מדברים על החלטות שמתו, אבל אנחנו גם לא מדברים על החלטות שאנחנו הציבור מרגיש אותן.
קל לנו להסתכל על נבחרי הציבור שלנו ולחשוב שהם לא עושים שום דבר עבורנו. אבל האמת היא שההחלטות דווקא מתקבלות, והרבה. ידעתם למשל שהממשלה הנוכחית קיבלה יותר מ-1,300 החלטות? וזו שלפניה קיבלה 3,904 החלטות? וזו שלפניה קיבלה 2,057 החלטות? במקביל, הכנסת הנוכחית חוקקה 188 חוקים. הכנסת הקודמת 587, והכנסת הקודמת קודמת 404 חוקים. האם ההחלטות והחוקים האלה לא נועדו לשפר לנו את החיים? התשובה העצובה היא שהם דווקא כן, אבל הם פשוט לא הצליחו להתממש. כי לקבל החלטות ולחוקק חוקים זה קל. הקושי האמיתי נמצא ביכולת ליישם אותם. גם כשרוצים להבין באמת למה דברים לא זזים כאן, צריך להסתכל לתוך תהליכי היישום של הממשלה, לתוך הקרביים של המערכת הציבורית, לתוך הצנרת שאמורה להפוך החלטות ויוזמות למציאות שפוגשת אותנו, האזרחים.
זה היה מתוך סרטון הסברה שהכנתם במרכז לעצמת האזרח, אז כדי להביט לתוך הצנרת הזאת, אתם בעצם מובילים פעילות ממש 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 מגניבה. אני קפצתי, ראיתי אתכם, אתם גייסתם סטודנטים. 60 אם אני לא טועה, 60, 70?
כן, למעלה מ-60 סטודנטים, כן.
ואתם יחד עוקבים אחרי למעלה מ-100 החלטות ממשלה, אתם עודקים כל אחת מהם מה קורה, מה התקלקל בצנרת, ודבר שאני רוצה להגיד לך שזה כיף שלא רק, שיש עוד פריקים כמוני, שאתה בארוחת 60 בערב נכנסים באמצע בפלאפון לראות מה, לאתר משרד ראש הממשלה לראות מה קורה עם החלטות.
או לאפליקציה שלנו.
נכון, בוא נכניס פרסומת, כן, יש אפליקציה, תורידו איזיגוב. אז בוא נצלול לעומק של כמה החלטות שאתם עושים בפרויקט שקראתם לו.
המוניטור, כן. זה פרויקט מעקב החלטות הממשלה של המרכז לעצמת האזרח.
שנה וחצי אחרי המראות האלה ששודרו כאן, חזרנו לדרום תל אביב למחסני הילדים, לראות אם משהו השתנה בתנאים שבהם חיים אלפי תינוקות ופעוטות.
אם אתם רואים טלוויזיה, כנראה נחשפתם לזה בשנה האחרונה. התברר שאלפי תינוקות ופעוטות של מאגרים ופליטים בדרום תל אביב לומדים בגנים חשוכים, מלאי תחב, היו שם אפילו מקרי מוות.
כן, זה באמת מקרה מאוד מאוד מעניין. המקרה המוות שבמחסני הילדים הסעירו את המדינה, ומה שקרה בעקבות זה שנולדה החלטת ממשלה מאוד מפורטת, אגב, החלטה מצוינת ומשובחת, אפילו הקציבה למעלה מ-14 מיליון שקל כדי לטפל בגנים האלה.
אלא שהתנאים נשארו מזוויים.
דוח חדש של המרכז להעצמת האזרח ממפה את החלטת הממשלה שהתקבלה באפריל לפני שנה, והמצב אחרי כל הזמן הזה די עגום. הממשלה החליטה להוסיף שני תקנים למשרד הכלכלה לאכיפת תקינות המעונות, רק אחד מהם אויש עד כה. נקבע כי הממשלה תתקצב 14 מיליון שקלים למסגרות חדשות, הכסף נאסף ממשרדי הממשלה, אז למה אין גנים? האישורים תקועים בצנרת הבירוקרטיה ומסגרות חדשות. עדיין אין.
אז שרים יושבו להם שם בחדר בירושלים, הרגישו, אתה יודע, טוב, הוציאו הודעה לתקשורת, הצלחנו, ניצחנו את המחסנים. בפועל, מה קורה היום?
בפועל, כאמור, הילדים נשארו בתוך המחסנים הקודמים, כי
בפועל, בזמן שאנחנו יושבים פה, הם עכשיו
ממש ככה,
בסכנת מוות.
יותר מזה, הם בפועל בסכנת מוות, ובפועל הבניינים שהקצו ושיפצו והכינו עבורם, עומדים ריקים ומחכים להם.
זה יושם?
מבחינתנו, זה לא יושם בכלל.
הייתה עוד החלטת ממשלה סופר מרתקת, חברתי, דיברה על אימוץ כלים לטיפול בעוני, התבססה על דוח על אלוף, היום חבר כנסת מטעם כולנו. יש לה חלק מאוד מעניין, טיפה מורכב, הוא מדבר על תקצוב דיפרנציאלי לרשויות מקומיות בחינוך ורווחה. כלומר, רשויות חזקות יקבלו פחות וחלשות יותר. מה קרה עם זה?
נכון, זה באמת החלטה סופר מעניינת, עברה ממשלה לפני כמעט שנתיים, והחלק הכי חשוב הוא בדיוק מה שאמרת. האוצר בעצם חייב את הממשלה לקבל החלטה שבה הרשויות החזקות ייתנו פחות, יקבלו פחות, והרשויות החלשות יקבלו יותר במסגרת ההחלטה הזו, ובגלל התנגדות של רשויות חזקות בישראל, ההחלטה הזאת פשוט נבלמה. וכל המתווה המאוד מאוד מפורט הזה שכתוב בהחלטה בעצם לא יושם.
רגע, מה זאת אומרת? הם התנגדו, אבל יש פה ממשלה, יש פה מרכז כוח בירושלים. איך זה שהם מחליטים משהו ובשטח זה לא קורה?
תראה, זה רק מעיד שהחלטת ממשלה היא בעצם לא סוף הדרך. כלומר, החלטת ממשלה היא אולי הצהרת מדיניות, היא קביעת משאבים וכולי, אבל הדרך ליישום היא דרך קשה, שמערבת גם קשיים בירוקרטיים וצרות מהסוג שהזכרנו קודם, אבל גם לא מעט מאבקים פוליטיים וכיפופי ידיים מהסוג שקרו כאן ובעצם מנעו מההחלטה הזאת.
זאת אומרת, יש את התקנון שלפיו לכאורה הממשלה היא זאת שקובעת פה מה מתנהל, אבל בפועל סיפור אחר לגמרי.
תראה, אחד המסרים שלנו במרכז, וזה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו מאוד קשה, היא שיישום זה בדיוק חשוב כמו גיבוש מדיניות. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, אתה יודע, פעילים חברתיים ועיתונאים וחוקרים, רצים להשפיע על החלטות, שההחלטות יעברו, שהם ישתנו, שהם ישופרו. ואנחנו מעט מאוד נמצאים שלב אחד אחרי זה, אחרי שההחלטה עברה, בעצם ללוות את היישום ולהבין שהוא מלא 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 בצרות ובבעיות, וגם שם צריך לעבוד מאוד קשה כדי שדברים יצליחו.
זה כמו לקנות בגד בחנות. שילמת, קנית את אצלך, ואז אתה אף פעם לא מוציא אותו מהארון. מאלף סיבות, אתה פתאום חושב שזה לא יפה, פתאום חברה שלך אומרת שהוא לא נראה לך טוב, אז זה נשאר בארון. למרות שקנית.
נכון, ואני חושב שאנחנו הרבה פעמים מרשים, נשארים בשיח במה צריך לעשות, איזה מדיניות צריך לייצר, ולא מסתכלים אחורה על מה שכבר החליטו ומה קרה עם זה.
אז אימוץ כלים טיפול בעוני יושם?
מבחינתנו, לא.
מה זה מבחינתנו הזה?
אני אסביר. בהחלטה הזו היו עוד כמה מרכיבים. למשל, העלאת קצבאות הזקנה, זה גם היה שם. וזה כן עבר. אבל מהותית, החלק שעסק בהחלטה, החלק החשוב של ההחלטה הזאת, שהוא התקצוב הדיפרנציאלי הזה, לא קרה, ולכן כשהמרכז לעצמת האזרח מחליט בוצע לא בוצע, החלטנו שמהותית זה לא בוצע.
אבל הציון נכשל, אבל זה לא אפס.
זה לא אפס. כאמור, זה המקרה ברוב ההחלטות.
אוקיי. החלטה שקרובה במיוחד לליבי, מהחומרים שהעברת אליי, שקיפות בתקציבי החינוך. החלטה שחייבה את משרד החינוך לפרסם נתוני תקצוב לכל בתי ספר. בעצם שיהיה איזשהו אתר, נכון, שבו נוכל לראות את הנתונים.
נכון.
מה קרה?
החלטה הזאת, חלק חשוב ממנה מאוד יושם, וזה בעצם האתר שמשרד החינוך היה צריך לעלות לאוויר ולהציג כמה תקציב יוצא עבור כל מוסד חינוכי. אם תיכנסו עם לאתר משרד החינוך, תוכלו לראות את האתר הזה. אגב, הוא יושם באיחור ועלה למעשה יום לפני פתיחת שנת הלימודים האחרונה, אבל בתוך ההחלטה מי שמסתכל באותיות הקטנות כמונו, מגלה שהיה עוד סעיף, והסעיף הזה דיבר על זה שזה לא מספיק לפרסם רק את נתון המשרד החינוך, צריך לפרסם גם כמה כסף הרשויות המקומיות משקיעות בכל מוסד, וזה לא קורה.
אז יוסם?
יוסם חלקית.
מבחינתנו.
מבחינתנו יוסם חלקית.
אוקיי, והנה ההחלטה שאני הכי אוהב. הממשלה קיבלה כבר החלטה לשפר את הדרך בה היא מיישמת את ההחלטות. הללויה, הללויה. היא תולדה של צוות שעבד על הנושא הזה, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו ב-2011. מה קרה עם זה?
כן, זו אחת הדוגמאות, זו גם החלטת הממשלה אהובה עליי, אני חייב להגיד, היא נקראת החלטה לקידום ועדת המשילות. ישבה ועדה מאוד מאוד רצינית בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ישבו כמעט שנתיים וכתבו סדרה של המלצות, איך אפשר לגרום לממשלה להיות יותר יעילה, יותר אפקטיבית, יותר מיישמת את ההחלטות שהיא עצמה מבצעת בכל מיני היבטים. החלטה הזאת עברה כהחלטת ממשלה ב-2013, ומאז למעשה לא קרה איתה כלום. כמעט החלקים הכי חשובים בהחלטה שדיברו על שינוי במבנה התקציב ושינוי ביחסים בין משרדי הממשלה ושינויים בנושאים רכש ומכרזים והתקשרויות וכל מיני נושאים שבדרך כלל נשמעים נורא משעממים, היו צריכים לקרות ורובם המכריע לא קרו.
זהו, באמת הסתכלתי באתר שלכם, זה מאוד פרקטי, הסתכלתי בדוח הזה למשל, וזה לא אבסטרקטי, רואים החלטת ממשלה, איך זה נראה? פשוט יש את כל הסעיפים שהשרים קבעו שצריכים לקרות. למשל יש סעיף בהחלטה הזאת של המשילות, סקר הערכת שירות שנתי למשרדי המטה. כלומר, שיהיה צריך להיות בכל משרד ממשלתי, מעין סקר הערכת שירות, ואתם כתבתם לי, זה לא היה, לא קרה. זה אמור לקרות היה מ-2013? אין.
נכון, הדרך שלנו להציג ביצוע או אי ביצוע של החלטות ממשלה הוא באמת לפי הסעיפים. זאת אומרת, זה לא מספיק להסתכל באופן כללי, אלא צריך לקחת כל החלטת ממשלה כזאת, לפרק אותה לכל אחד מהמרכיבים שלה, לפעמים זה 30 מרכיבים, לפעמים זה אפילו 200 מרכיבים, ועל כל אחד מהם בעצם לתת ציון אזרחי או ציון ציבורי, ואומר בוצע או לא בוצע, אולי בוצע
חלקי. איך אתם יודעים אם זה בוצע או לא?
אז התחקירנים שלנו משתמשים בהמון מקורות, הסיירת שלנו משתמשת בהמון מקורות מידע. גם מידע גלוי, תודה, הרבה פעמים המידע הוא נמצא שם, פרוטוקולים, הודעות, כל מיני פרסומים של משרדים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו משתמשים בארגוני חברה אזרחית, עמותות וארגונים שפועלים בתחומים שונים כדי לקבל מידע, אנחנו מייצרים קשר מאוד מאוד שוטף וקבוע עם פקידי ממשל, מתכתבים איתם, מדברים איתם בטלפון, שולחים להם מכתבים ומענים, והם אגב מגיבים מאוד יפה, ומשתמשים כמובן גם בחוק חופש המידע כדי לקבל מידע קונקרטי באמצעים כאלה.
ואין סנקציות במקרה שלא מיושם סעיף מסוים?
לא, אחד הדברים אולי הכי חלשים בממשל שלנו בישראל, זה העובדה שבעצם המילה accountability, אחריותיות, כן. בעברית, היא כמעט לא קיימת. זאת אומרת, אתה כמעט לא נותן דין וחשבון לאף כיוון על הצלחה או כישלון. זה נכון גם על שרים וגם על פקידים וגם על כל מי שמספק בעצם לנו תוצאות. אנחנו לא בעצם מעמידים אנשים מול ההצלחה או הכישלון שלהם ומבקשים תמורת זה איזשהו דין וחשבון.
אז באמת עברתי לרשימה היא אינסופית של החלטות בעתיות, במובן זה או אחר, יש לך דוגמה חיובית, משהו טוב שקרה פה?
תראה, קודם כל, אני רוצה להגיד, יש לא מעט החלטות שמיושמות, והזכרתי את זה, אמרתי ב-15-20%, אבל אני רוצה להגיד משהו, שני דברים טובים. אחד, החלטות הממשלה נראות הרבה יותר טוב מאשר הם נראו לפני הרבה מאוד שנים. כלומר, אם תקרא החלטות ממשלה לא יודע, 10 שנים אחורה, אתה תגלה שהם נראות כמו איזה צטל, איזה פתק קטן שמזכיר הממשלה כתב, והיום החלטות הן רציניות, הן מקצועיות, הן מפורטות, וזה מטוין עבורנו הציבור כדי לקחת אותם ולבדוק אותם משם. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שזה משהו שהתחיל השנה במשרד ראש הממשלה, ואני חושב שיש הרבה מה לשפר בו, אבל הוא מגמה מאוד חשובה. משרד ראש הממשלה התחיל לפרסם לראשונה ב-2016 את העמידה שלו בביצוע או אי ביצוע החלטות.
וואלה. הדוח, כן, יצא... אז הם בעצם שכפלו את עומר לוטן.
לא, הם עושים משהו מעט שונה, אבל הם עושים משהו מאוד ברוח הדברים שאנחנו עושים כמובן, ודוח כזה יצא באפריל או מאי 2016 האחרון, יש לנו גם ביקורת על הדוח הזה, הוא לא מספיק מפורט, אין בו מספיק הסברים על איך בוצע ההחלטה.
היא לא יושמה בעצמה, כן.
יש עוד הרבה מה לשפר בדוח הזה, אבל צריך להגיד, הוא פעם ראשונה שזה קורה, ולכן אני חושב שיש פה משהו טוב.
ויש איזו החלטה שהתקבלה למשל, ואתם התרעתם שהיא לא יושמה, ואז דברים השתנו?
כן, אני אתן לך דוגמה, למשל, יש לנו מעקב מאוד מאוד משמעותי אחרי החלטה שעברה לפני שנה וחצי שנקראת קידום נשים בשירות הציבורי. אגב, הרבה לא מכירים את זה, אבל החלטה רצינית מאוד שמדברת על איך גורמים יותר נשים להשתלב בתפקידים בכירים במגזר הציבורי, להעלות גם תרמת השכר וכולי, בעקבות ועדה שישבה, ואנחנו עקבנו אחרי החלטה הזאת במוניטור, וגילינו שחלקה מיושם, וחלקה תקוע מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, ולשמחתנו הייתה לנו אוזן קשבת לדוח שלנו בקרב המשרד לשוויון חברתי, והשרה לשוויון
גילה גמליאל.
גילה גמליאל לקחה את זה לבת הצרים לענייני מגדר, או לענייני קידום מעמד האישה, ומה שהמעניין בישיבה הזאת היא שבמקום לדבר על מה צריך לעשות, השיחה הייתה מה כבר הוחלט, ואיפה צריך לתקן בסעיף כזה ובסעיף כזה, ואני חושב שראינו שם קצת אחרי הישיבה הזאת, דחיפה מאוד מאוד משמעותית של דברים שהיו תקועים, ומאז אנחנו רואים בעיקר מגמות שיפור.
וואלה.
ויש לנו עוד הרבה דוגמאות כאלה.
וואלה. ומה עם החלטות שהתקבלו ולדעתך עושות אפקט הפוך בשיפור עבודת הממשלה?
כן, אנחנו הרבה פעמים נשאלים על זה, האם יש החלטות רעות?
כן.
כאילו, ממש גרועות לציבור.
הייתי מעודן, הייתי, דיברתי
כן,
נותנית.
אז, עכשיו, אז כן. אני קצת יותר, החלטות ממש לא טובות. אז אני אגיד את האמת, אין הרבה כאלה טעמי, רוב החלטות כאמור מקצועות ורציניות, אבל לפעמים עוברות החלטות שזה קטסטרופה. לדוגמה, החלטה שאני הכי התקוממתי עליה בשנה האחרונה, זה החלטה להעביר את תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה, החלטה שכולה פוליטיקה, מאחוריין שום דבר מקצועי.
בעצם חיים כץ, שר הרווחה, הצליח לספח לעצמו נכון, עוד חלקה חלק, ממשלתית.
בדיוק, זה היה חלק מהמשחקים הפנים.
ומי שר הכלכלה היום? מאז לוותר על הסמכויות?
אז זה הדרי. ובעצם החתיכה הזאת שנקראת תעסוקה, שאגב כוללת את רשות התעסוקה, והפיקוח על עובדים זרים, ופיקוח על מעונות היום, ופיקוח על, אפילו על, על, על לימודים, תלמידים שלומדים בבתי הספר של החינוך המקצועי, כל החתיכה הזאת, כל החבילה הזאת עברה כלאחר יד ממשרד הכלכלה, אחרי שהייתה בו למעלה מ-15 שנה, למשרד הרווחה.
כדי לשדרג את קץ. אחרי שדרי כבר עזב, נכון, מתווה הגז, והיה צריך להתפטר.
נכון, זה חלק משדרוג פוליטי.
כן.
אין לזה שום בסיס מקצועי, וזאת החלטה עם נזק לציבור מאוד מאוד גבוה.
רגע, וההחלטה הזאת יוסמה?
החלטה הזאת יוסמה.
אז לפעמים אנחנו רוצים החלטות שלא יוסמו.
נכון, כן, החלטה הזאת החלטה כאילו מבנית, כן, בסך הכל העבירו תחום, אבל יוסמה. כלומר, היום נושאים בתחום
התעסוקה, זה עובד יפה. כן. תגיד, גם ראיתי באתר שלכם משהו מדהים, ההסכמים הקואליציוניים, אתם גם עוקבים אחריהם. בעצם אותם הסכמים שנחתמים ערב השבעת הממשלה, אחרי הבחירות,
נכון.
מה קורה איתם מיוסמים?
אז נכון, אז גם זה בתוך המוניטור שלנו. מי שלא מכיר, כשהממשלה מורכבת, הסיעות חותמות אחת לשנייה על הסכם, מה הן מחויבות אחת לשנייה, והסכם אלה מאוד מפורטים. כלומר, זה לא סתם הממשלה תשקוד לפיתוח הארץ. זה ממש אוסף של מה יקרה בחינוך ובזהות היהודית ובלימודי האלה ובהתיישבות וכו' וכו'. וכשאנחנו בדקנו את ההתחייבויות של הממשלה הנוכחית בין כל השותפות הקואליציונות, הגענו ללמעלה מ-400 סעיפי ביצוע.
ביבי חילק צ'קים.
זה לא רק, תראה, זה מאוד טבעי שאתה בונה קואליציה, אתה צריך לייצר, לתת ולקבל, וגם אחרי הדבר הזה אנחנו עוקבים, ופה יש מימד אפילו עוד יותר דמוקרטי מבחינת המעקב האזרחי, ואני מזמין את כולם להיכנס לאתר המעקב שלנו, כי פה אם אני בחרתי בכולנו, או בבית היהודי, או בשס, או לא חשוב באיזה מפלגה, זה לא רק מספיק לדעת שהם בקואליציה ומקדמים מדיניות מסוימת, אלא לבדוק האם המחויבות שלהם ערב הקמת הממשלה, שכללה
אחרי שהלכנו לקלפי.
אחרי המצב, ואחרי הבחירות, ואחר, סגרנו מה אנחנו הולכים לעשות, האם הדברים האלה אכן בוצעו, ואני מזמין את כולם להיכנס לאתר ולבדוק.
אז אני באמת נכנסתי, זה ברור וצבעוני, מה בוצע, מה נזנח. ראיתי למשל שהבטחות מהמסע מתן הקואליציוני שבאמת יוסמו היו שתורחב זכאות לטיפולי שיניים מגיל 12 עד גיל 14, שהורחב תקציב מיזם ברור יהדות. ראיתי שלא יוסם למשל שמשרד הבריאות יקבע נהלים לגבי חיוב קבלת חיסונים הנדרשים לילדים.
נכון.
או ראיתי סעיף של כולנו, שבטח תואב, לצמצם ולאחד משרדי ממשלה מיותרים, על יסוד דוח צוות ממשלתי שעבד על זה.
נכון.
זה לא יושם, זה עדיין לא קרה.
זה לא יושם.
אגב, בדקתי עם כולנו, אומרים שבחירים מעליהם מתנגדים לזה, את יכול לך לשמיע אלה.
כן.
אבל מתוך 418 סעיפי הבטחות הדדיות כאלה, 168 כבר בוצע. זה נראה לי אחוז די
אחוז
גבוה.
אחוז גבוה, כן. כן. קודם כל...
פה פשוט יש יותר דלק ל...
זה נכון, אנחנו רואים שכשמדובר בהסכמים קואליציוניים יש יותר אנרגיה פוליטית לביצוע, נגיד את זה ככה, שמשפיעה על רמת הביצוע. זאת אומרת, האחוז הביצוע של הסכם קואליציוני הוא בדרך כלל יותר גבוה מאחוז ביצוע של החלטות ממשלה, וזה ברור למה. יש שחקנים פוליטיים שעומדים שם ובודקים ומקדמים את הנושאים שחשובים להם. וצריך להגיד, בניגוד להחלטות ממשלה שאמרתי קודם, שרובם טובות, בהסכם קואליציוני אפשר למצוא הרבה הרבה יותר החלטות שהן סקטוריאליות, מאוד צרות,
מה שבאמת חשוב,
מאוד מכוונות לציבור מאוד מסוים, שלטעמי באופן אישי זה לא דבר טוב, זה הרבה פחות ממלכתי ומקצועי, נקרא לזה ככה, מאשר החלטות האחרות שעוברות, וכאמור שיעור הביצוע שלהם יותר גבוה.
זה נשמע לי מרתק, אבל אני יודע, אני כבר הבנתי מזמן שאני לא אחד האדם. אנשים נכנסים לאתר שלך, בודקים את התוצרים?
זאת שאלה טובה. תראה, אנחנו מתעסקים המון בלהוציא מוצרים כאלה טובים, יש לנו אפליקציה שהזכרנו קודם, ויש לנו עוד כל מיני כלים שאנחנו מפתחים. אני אגיד לך מה קורה, שזה בא בפיקים. כשאנחנו מוצאים את הדברים ואנשים מפיצים אחד לשני, יש המון המון כניסות והמון שימוש, אחרי זה זה נרגע ואנחנו מגלים בעצם את השחקנים העיקריים שעושים בזה שימוש, שאגב, זה בדרך כלל פקידים.
וואלה.
כן, נתן ממשל, עיתונאים,
נכון.
לוביסטים,
כן.
ועוד. בוא נגיד, אימא שלי לא נכנסת באופן
כמה,
קבוע.
כמה גולשים יומיים?
אז נגיד, אני יכול לדבר על איזיגוב, כן, איזיגוב זה אפליקציה שלנו, אז הורידו אותה כבר קרוב ל-15,000 איש, שזה מספר מאוד גאים בו. כן, וביום-יום אנחנו רואים בערך, נגיד, כמה מאות כניסות. מה שאנחנו קורא, אבל באיזיגוב, שאנחנו שולחים אלרטים, כאילו הודעות פוש כשעוברות החלטות ממשלה, ואז הקפיצות עולות כבר ל-1,500, 2,000, משתמשים ברגע נתון. אנחנו חושבים שזה יכול להיות יותר טוב. מצד שני, אתה יודע, זה שיחות בתחום אפור, זה תחום שהוא כאילו בתחום שהוא בדרך כלל משעמם, נתפס נורא בירוקרטי. אין הרבה אנשים שביטחו את התחביב שלי ולך יש שזה לקרוא החלטות ממשלה ככה בזמן פנוי. אנחנו מנסים לעבוד על זה שזה יקרה.
אוקיי, סוגת החלטות אחרונה שמענת את שנינו זה החלטות שהתקבלו, אולי אפילו כנראה יושמו, ואז התהפכו.
נכון, יש גם החלטות שבוטלו. זאת אומרת, לממשלה יש סמכות בעצם לבטל, נגיד בניגוד לחוקים, הממשלה יכולה לבטל החלטה שהיא כבר בעצמה קבעה. אז יש דוגמה, כמה דוגמאות מאוד טובות, זה כולל מהממשלה הנוכחית. הדוגמה בעיניי הכי כואבת, זה החלטה לביטול, מה שנקרא רשות האשפוז. זה בעצם איזושהי נגזרת מוועדת גרם, מי שזוכר, שאמורה הייתה לעשות סדר בעולם של הפיקוח, של הרגולציה, של משרד הבריאות, על בתי החולים, ומה שמדהים הוא שכבר בעקבות ההחלטה, הוא התחילה לקום הרשות, מונתה למנכלית, מונה לצוות הקמה, הם עבדו כמעט שנה שלמה, ואז הוחלפה הממשלה, הגיע ליצמן, אמר לא מתאים לי רשות אשפוז, ובהחלטת ממשלה אחת, הרשות הזאת פשוט בוטלה.
ולא נשכח את חוק הגיוס, חיוב לימודי ליבה.
חוק הגיוס, לימודי ליבה, נכון.
תאגיד.
כן, למשל.
אבל לא ניכנס לפוליטיקה, אבל תגיד, זה לא הגיוני סך הכל, יבוא אדם ויגיד, התחלפה הממשלה או התחלפה מדיניות, אנחנו רוצים גמישות, הם לא פרדים, איך הוא אמר משה דיין, שרק פרד לא משנה את דעתו. כלומר, מה כל כך רע בזה?
אז עוד פעם, אני חושב ששינוי מדיניות זה לחלוטין לגיטימי, ובסך הכל זה גם באמת פריבילגיה או זכותה של הממשלה לעשות שינויים כאלה. אני רק חושב שהם צריכים להיות שעונים על איזושהי עבודה מקצועית או עבודת מדיניות. כשהזכרנו קודם את התנועה של משרד התעסוקה, תחום התעסוקה, או אפילו הנושא של רשות האשפוז שהזכרנו הרגע, אתה צריך לתת סיבה טובה לבוחר, לציבור, לכולנו, להבין שההחלטה הייתה שגויה, או התנאים השתנו, או משהו במדיניות המהותית נראה אחרת, כי חלק מהביטולים האלה נראים כמו איזושהי החלטה, כלאחר יד, לפעמים זה אפילו נראה כמו איזושהי נקמה מקצועית, כמו המקרה הזה של ליצמן וגרמן, כאילו אנחנו לא נעשה את מה שהיא עשתה, שזו נקמנות ונזק ציבורי מאוד מאוד גדול. מעבר לזה, אני חושב שלגיטימי ולחלוטין זו זכותה של הממשלה לעשות שינויים.
אוקיי, על מה שאני מבין מכל השיחה שלנו בסוף, זה שהממשלה, הדירקטוריון שלנו, כושל. כלומר, שאם היה מדובר בחברה עסקית, היא הייתה פושטת רגל. הבורסה הייתה משתגעת, המשקיעים היו שואלים, מה זו החברה הזו שכל הזמן רק מדברת, אך לא עושה, או עושה הפוך, או עושה החלטות נגד עצמה. זה איך זה מה שאני לוקח מפה.
אני בדרך כלל לא לוקח את זה כל כך רחוק. אני חושב, תראה, אני לא הייתי קורא לממשל שלנו כושל, צריך להגיד את זה גם בשיחה שלנו, יש משרתי ציבור ופקידי ציבור מצוינים, אני רואה אותם כל יום במשרדי הממשלה, עובדים מאוד 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 קשה כדי שדברים יקרו, אבל המערכת שלנו סובלת מהרבה מאוד כשלים, מהרבה מאוד בעיות, חלקם בעיות מבניות, אתה יודע, לתך דוגמה, יש לנו 27 משרדי ממשלה, זה חסר תקדים. הממוצע ב-OECD זה 14. אז לך תזיז החלטת ממשלה, כשיש לך 27 משרדים שצריכים לדבר אחד עם השני ביחד. כאילו רק הדבר הזה, אתה יכול להיות הפקיד ציבור הכי מצוין בעולם, אולי אפילו גם שר עם כוונות טובות, ועדיין אתה צריך להסתפחות לך הידיים והרגליים שאתה רוצה לבצע. אז יש לנו גם סיבות מבניות כאלה. יש לנו משטר קואליציוני, שהוא מרובה במשחקים פוליטיים, בתוך הממשלה יושבות 4 או 5, לפעמים 6 מפלגות שכל אחת בעצם שמה רגליים אחת לשנייה, וזה משפיע על ההחלטות. ומעל הכל, אני רגע רוצה להחזיר את הזרקור אלינו, הציבור. גם אנחנו לא עושים עבודה מספיק טובה בלדרוש ביצוע ויישום. כלומר, אנחנו לא מספיק מבקשים דין וחשבון על מה קרה עם מה שהוחלט עליו, האם זה יתקדם, האם זה בוצע ומתי, וגם עלינו מוטלת האחריות להגיד את הדבר הזה ולדרוש את זה, ולא רק על אותו דירקטוריון של חברה שהזכרת קודם.
אז תומר, יושבת עכשיו מאזינה, שומעת את כל זה, תופסת את הראש, אומרת, לי זה אכפת, אני רוצה דין וחשבון, אני לא הצבעתי ל-X ו-Y שעושים עכשיו את ההחלטות הפכפכות האלה, מה אני יכולה לעשות?
אז תראה, קודם כל, המסר הראשון שלי אולי למאזינים ולמי שרוצה להרגיש אכפת לו, זה קודם כל להיות לגמרי מעודכנים על מה שכבר הוחלט. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים בעיתון ורואים מוצאה הצעת חוק, ואנחנו מתקשקשים על משהו שהוא אפילו עוד לא בקנה. בפועל אמרנו, עוברות איזה 1,000 החלטות, נגיד 200-300 החלטות חשובות בשנה, אנחנו צריכים לקרוא אותן, להכיר אותם וללמוד אותם, ובשביל זה אנחנו במרכז פיתחנו את איזיגו ופיתחנו כלים אחרים. קודם כל, לדעת שדברים עברו. פעם שנייה,
אבל יושבת אילנה עכשיו בבית קפה, לומדת למבחן, היא לא תעבור עכשיו על 200 החלטות.
לא, היא תעבור על מה שחשוב לה. זאת אומרת, אחת החוכמות זה להתאים את ההחלטות לנושא העניין.
ובאפליקציה שלכם אפשר לסמן תחומי עניין.
ממש ככה, אפליקציה שאתה יכול להגיד, מעניין אותי רק תחבורה וסביבה, או רק חינוך ודיור, ורק על זה...
והיא ראתה החלטה שלא יושמה, שנוגעת לי במה שלב הבא מבחינתה.
אז אני חושב שברגע שאנחנו מצליחים להביא את המידע הזה, כלומר, אני עכשיו אזרח שחשוב לו משהו, והמשהו הזה עבר בהחלטה, ואני יודע שהוא לא מיושם, אני צריך להתחיל לפעול מול מי שאחראי לביצוע החלטה הזאת, זה יכול להיות שרים, זה יכול להיות פקידים, זה יכול להיות ועדות בכנסת, אתה יודע, הכנסת אמורה לפקח על עבודת הממשלה, והיא עושה את זה מאוד מאוד
חלש. אתה אומר, תשלחו מייל.
זה יכול להיות מייל, זה יכול להיות טלפונים, זה יכול להיות עצומות, זה יכול להיות בעצם כל הכלים האזרחיים שאנחנו מכירים היום, רק במקום להפנות אותם תייצרו מדיניות, צריך להפנות אותם תיישמו את המדיניות. ואני אגיד עוד משהו אחד, הרבה פעמים אנחנו הולכים לבחירות, אנחנו נפגשים מדי שנה לקראת הבחירות, ויש שיחות כאלה של לפני הבחירות, ואנחנו אומרים, מה השר הזה כבר עשה? הוא לא עשה כלום. עכשיו, יכול להיות שהוא עשה. יכול להיות שהוא עשה והצליח. יכול להיות שהוא עשה ונכשל. יכול להיות שהוא אפילו לא ניסה. יכול להיות שהוא הרג דברים. אבל אנחנו לא בשיחה הזאת. ואני חושב שככל שיש לנו כלים יותר טובים להבין באמת מה עשו, לא עשו בשבילנו, עד כמה קידמו או לא קידמו נושאים מרכזיים עבורנו, הוא כלי דמוקרטי מספר אחד, והיכולת שלנו להגיע לקלפי ולעשות את הבחירה הנכונה.
תומר לוטן, המרכז לעצמת האזרח, תודה רבה.
שקוף, הפודקאסט של תומר אביטל. העיתונאי העצמאי תומר אביטל יוצא לבדוק איך באמת בנוי המנגנון הישראלי.
אני תומר אביטל, והזנתם לשקוף. נתראה בפודקאסט הבא.